שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. אני מחזיק ביד את ההסכם מ-16 באפריל 2020, הסכם קואליציוני לכינון ממשלת חירום בין הליכוד לכחול לבן. סעיף 4א, משך 18 החודשים הראשונים לכהונתה של הממשלה, יעמוד בראשה ראש הממשלה, וראש הממשלה החלופי ימונה כממלא מקום ראש הממשלה. סעיף ב, בתום 18 החודשים הראשונים כאמור בסעיף קטן א, ולמלוא התקופה בת 18 החודשים שנותרה לכהונת הממשלה, יכהן ראש הממשלה החלופי כראש הממשלה. ראש הממשלה הזה הוא בני גנץ, שלא נכנס לבסוף לתפקיד, השבוע זה אמור היה לקרות. בני גנץ אמור היה להפוך לראש ממשלת ישראל. את הפרק השבוע אנחנו נקדיש לגנץ, לאופן שבו כמעט הפך לראש ממשלה, לנפילה שלו, וגם לתהייה האם מתישהו הוא כן יצליח להיכנס לבית בבלפור. על כך שוחחנו עם עמוס הראל, נועה שפיגל, וגם עם רונן צור שהצטרף לנו בהמשך, הוא היה יועץ שאחראי במידה רבה להצלחה הגדולה של גנץ. איתנו שניים, עמוס הראל ונועה שפיגל, שלום.
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 אז בואו נשחק במציאות חלופית. היה סיכוי לזה מכתחילה שהיום בני גנץ היה נכנס לתפקיד?
תראה, בשום אופן זה לא היה תלוי בבני גנץ עצמו. זה היה תלוי באדם אחד בלבד, בבנימין נתניהו. ונתניהו, כמו בסיפור הישן על הקרב והצפרדע, בסופו של דבר לא יכול היה להתאפק והקט. זה נגמר, כמו שאנחנו מכירים, בחוסר יכולת להעביר תקציב ובהתמוטטות הממשלה. אני מניח שגנץ קם הבוקר בתחושת החמצה מסוימת. אני מניח שהוא לאורך חודשים ארוכים דמיין איך זה באמת קורה.
כן, הוא חשב שזה אמין?
היו שלבים שהוא רצה להאמין, למרות ששוב, צריך לזכור, הברית המאוחרת הזאת בין גנץ ונתניהו באה אחרי שגנץ דרש מנתניהו לפרוש, ואחרי פרשת הפריצה לפלאפון, שהחלק ששיחקו אנשים שקרובים לנתניהו בפרשה הזאת לא הובהר עד היום, הייתה חשדנות עצומה, ועדיין גנץ רצה להאמין שהוא... כחלק מהאתוס הצבאי הישן, נכנס עם מתחת לאלונקה בתקופת הקורונה, אתה זוכר, הסגר הראשון, האווירה הציבורית הזאת של לכאורה מוות בכל פינה, שהוא יעשה את זה ויבוא על שכרו כעבור שנה וחצי. הרבה אנשים הזהירו אותו אז שאין סיכוי שנתניהו יעמוד בדיבורו, ובאמת העסקה הזאת התפרקה כעבור פחות משנה.
תראה, גנץ הגיע לפוליטיקה כרמטכ"ל, והוא חשב שהוא נכנס לפוליטיקה כרמטכ"ל, ושדרך המלך סלולה לפניו, ומה שקרה בפועל זה שהוא נכנס לטירונות, ואפילו לא טירונות צנחנים, טירונות של גולני, של פעם, עם כל התיזוזים והזובורים, והוא באמת חטף זובורים על ימין ועל שמאל שם, כשבעצם השיא היה באמת מה שנתניהו עשה לו בנקודה הזאת. עכשיו, ולאורך כל הדרך באמת האמין, זאת אומרת, הוא הגיע עם איזושהי תמימות של כן, של באתי לשנות, של כן, ואגב, הוא עד עכשיו מאמין שהוא הולך להיות ראש ממשלה באיזשהו שלב כזה או אחר, כי אחרת הוא לא היה נשאר במערכת הפוליטית.
הוא התראיין בטלוויזיה, שאלו אותו, אם אתה הולך להיות ראש ממשלה, הלך חסון שאלה, אז הוא אמר משהו, ואז היא צחקה, לא הבא, 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 אולי הבא, 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 הבא.
הוא באמת מאמין בזה. גנץ לא הגיע לפוליטיקה בשביל להיות יושב ראש ועדה בכנסת. זה שהוא עכשיו שר ביטחון זה הישג מאוד גדול יחסית למה שעבר עליו בטירונות הארוכה והמאוד קשה שהוא עבר, אבל בכל מקרה הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא באמת מאמין שזה עדיין יקרה. מה שקרה עם נתניהו זה לחלוטין היה כתובת על הקיר, זה באיזשהו מקום מקסים, התמימות שהוא המשיך להאמין שמה שנתניהו הבטיח לו הולך לקרות אחרי כל מה שהיה עם הטלפון, הפריצה האיראנית, כל מה שסיפרו עליו, כל השמועות שהפיצו עליו, והגענו לזה שהוא היום שר ביטחון, שזה כבר נקודה הרבה יותר טובה ממה שהיה יכול להיות.
עמוס, אתה מלווה את גנץ הרבה שנים, עוד כרמטכ"ל, אחר כך כשר ביטחון, כבר עוד מעט הרבה זמן בתפקיד. מה מצב הרוח שלו לאורך התקופה? אתה יכול לצייר זה גלים? איך זה עובד?
זה בגלים כמעט כמו הקורונה. כן, אני חושב שהייתה באמת תקופה שהוא חשב שהוא מציל את המולדת, ושנתניהו יעמוד בדיבורו, והוא יצליח אחרי מערכת הבחירות השלישית, בכל זאת להכריח את נתניהו לכבד לראשונה עסקה פוליטית, ויגיע לשם. היה תסכול גדול כשהסיפור הזה התפרק, משכו לו את השטיח מתחת לרגליים. הוא כן סוג של גלגל חמישי בממשלה הזאת. הדיבורים והטענות שבאים הרבה מהסביבה של בנט והסביבה של לפיד על חמיצות מסוימת שלו, הם לא נטולי יסוד. יש פעמים שבהן הפרטנרים האחרים מתקשים להבין מה מניע את גנץ ולמה הוא מחליט לשים מקלות בגלגלים של המכונית בשלב כזה או אחר. ועדיין אני חושב שהוא נושא בעול, אני אגיד פה משהו קצת מפתיע בפודקאסט של הארץ, אבל אני חושב שבהיבטים מסוימים הוא שר ביטחון טוב יותר ממה שנותנים לו קרדיט. גם כשבודקים אחורנית, אישית חשבתי שזו שגיאה להצטרף בנסיבות האלה, אפילו עם האקדח לרקה של משבר הקורונה, להצטרף לממשלה. אבל צריך לזכור, הוא לא פעם ולא פעמיים לחץ על הבלמים כשנתניהו שקל הרפתקאות ביטחוניות, אנחנו זוכרים אירועים בתקופה הזאת, ובעיקר...
זה בדיווחים שלך גם תוך כדי מערכות בחירות.
נכון, ובעיקר, אירוע מאוד מאוד משמעותי הוא סיפור הסיפוח. התקופה שבין ינואר 20 לדעתי, הכרזה של טראמפ עם עסקת המאה, וקיץ 2020 סביב הסכמי אברהם, כשמה שמכרו לימין באותו שלב, זה אכן אנחנו עושים הסכמים מערבים, אבל מצד שני, הנה אוטוטו, כיוון שהפלסטינים דחו את היוזמה של טראמפ, תהיה הכרה אמריקאית בסיפוח ההתנחלויות. האופן שבו גנץ, יחד עם גבי אשכנזי, הצליח לסכל את המהלכים של נתניהו, הוא היה משמעותי, אני חושב שהיינו על סף התהום בעניין הזה.
כל הקרדיט הולך אליהם?
במידה רבה, שוב, זה תמיד שאלה אם נתניהו, האם הוא רצה באמת. זה קצת כמו הוויכוח על התקיפה באיראן לפני 10 שנים. האם באמת נתניהו ואהוד ברק רצו לתקוף בכל הכוח, ורק מאיר דגן ועמיתיו מנעו את זה ברגע האחרון, או שנתניהו בעצם היסס ונתן לאחרים לעשות את העבודה. אני חושב שגן שיחק פה תפקיד. אני חושב שגם עכשיו, בממשלה מאוד מורכבת, שיש בה מפלגות מקצוות שונים ודעות אידיאולוגיות שונות, והרבה חוסר כימיה בין הצדדים, אני חושב שלא פעם הוא בצד הנכון של המחלוקות.
כל השפיות אומר, תרגיעו, יש להם ניסיון.
לא צריך להגזים, אתה תדבר עם רונן צור, אז אולי זה מונחים שהוא משתמש בהם, אבל אני חושב שבסך הכל, כשאתה בא למדוד את זה, אתה לא מופתע מבני גנץ, אתה לא קם בבוקר ומזהה חזון חדש וסוחף שיביא את מדינת ישראל למקום אחר, אבל העובדה שהוא כל כך הרבה שנים במקומות הללו, שהוא מנוסה, שהוא היה בכל הסיבובים האלה של הגלגל, אומרת שלרוב הוא ייקח את הדרך הפעולה הבטוחה והסבירה יחסית, ושהוא לא ייסחף להרפתקאות ביטחוניות מסוכנות. בעידן הזה, בהתחשב בכל הנסיבות האחרות, אני חושב שזה לא מעט.
נועה, בוא נדבר על גנץ כפוליטיקאי, הוא כבר למד, הוא יודע מה זה פוליטיקה?
אין ספק שגנץ של 2021 זה לא גנץ שהיה לפני זה, הטירונות הזאת שהעבירו אותו, קידמה אותו מאוד מבחינה פוליטית, הוא כבר לא אותו טירון אבוד שמאמין וזה.
ספג הרבה, בוא נזכיר, באמת אין משהו שהוא לא ספג, אין לזה תקדים בפוליטיקה הישראלית.
הוא עבר תקופה אינטנסיבית, שבה הוא גם ספג המון וגם עבר המון. אני מזכירה לך שהם היו מפלגה ענקית כשהוא חבר ללפיד ולבוגי. הם באמת היו גוש שינוי עם מלא הבטחות, ומשם הצניחה אחרי בעצם הבגידה שלו, אני לא אוהב את המילה בגידה, אתה יודע מה, הוא הפר הבטחה, כמו שהרבה פוליטיקאים עושים, רק שבניגוד לנתניהו נגיד ששם אין הרבה מאוד ציפיות שהוא יעמוד בהבטחותיו, בגנץ האמינו, גנץ שידר אמינות.
אמר, אני לא הולך עם נתניהו והלך.
והלך עם נתניהו, והיה שם מבחינת ציבור הבוחרים שלו שבר מאוד מאוד גדול, ולמרות זאת הוא הצליח להתרומם אחרי השבר הזה. אז גם רכבת הערים שהוא עבר מבחינה פוליטית, מבחינת התמיכה והאלקטורט שיש לו, היא די בלתי נתפסת. אין שם אחידות בשום דבר. זה גם שאלה, אתה יודע, מה זה אומר לעתיד? זאת אומרת, יש פה איזשהו קהל בוחרים שכן מאמין בגנץ, על אף שהוא הפר את הבטחת הבחירות המרכזית שלו, על אף שהוא באמת במשך חודשים היה איש הסנוב בפוליטיקה הישראלית מכל כיוון בערך, והשאלה לאיפה הולך עם זה? עכשיו, למרות שבאמת בתור פוליטיקאי הוא יותר משופשף, הוא יותר יודע מה עושים, הוא עדיין נשאר עם התדמית שאיתה הוא הגיע לפוליטיקה הרביניסטית. אני איש שלום וביטחון, הוא גם חוזר על זה כל הזמן, שלום וביטחון.
ומרב מיכאלי מנסה לתקוע לו איזה משהו בהקשר הזה?
מרב מיכאלי, תראה, לקחו את מה שהיא אמרה להרבה מאוד פירושים, אני מניחה שאתה מתייחס למה שאמרו לארגונים הפלסטינים על ההכרזה. היא בעצם אמרה דבר שהוא די הגיוני. מרב מיכאלי גם יודעת לשחק את המשחק הזה, משום שחלק ניכר ממצביעי מפלגת העבודה לא רחוקים בעצם מקהל הבוחרים של כחול לבן, וגם הם אנשים ותיקים של אג'נדת שלום וביטחון, שמאל מתון על גבול הטיפה, אולי אפילו ימינה, וזה בעצם אותו אלקטורט, והיא יודעת לשחק על זה. מה שהיא אמרה, היא בעצם לא באה ואמרה, לא היה בסדר להכריז על הארגונים, היא באה ואמרה, לא היה בסדר הצורה שבה הכריזו על הארגונים.
ולגמרי צדקה.
ולגמרי צדקה, כי היה אפשר לעשות את זה בצורה יותר רגיונית. ההצהרה הזאת הגיעה בתור הפתעה מוחלטת לחלקים די גדולים בפוליטיקה, ולא כל כך ידעו איך לאכול אותה. בטח בממשלה כזאת שמורכבת מכל כך הרבה חלקים, מאוד מאוד שונים אחד מהשני.
וכשגנץ אומר, את לא תלמדי אותי איך להילחם בטרור, זה מה, אמירה סתמית שנועדה פשוט להגיד, יאללה, תלכי מפה?
אז חלק מזה זה משקעים אישיים, אחרי התקופה ואחרי מה שהוא עבר עם השמאל. חלק מזה קשור ברקע של כל אחד מהם. בכל זאת, הוא רמטכ"ל, והוא מוצא את עצמו שווה בין שווים ואולי פחות מזה מול אנשים שבעיניו עשו פחות.
ואישה.
יכול להיות שזה חלק מהעניין, ויש פה גם באמת השאלה של הנהגת המחנה בהמשך, למרות שלא לגמרי ברור איפה גנץ עומד, אבל כמו שנועה הזכירה, יש פה עניין נוסף, התחזיות אחרי הצטרפותו לממשלה, ובאמת התחושת המיעוס העצומה שזה עורר, התחזיות היו שאין סיכוי שהוא עובר את אחוז החסימה, שהוא ייפלט וישכח כמו הרבה פוליטיקאים קודמים, ואני מזכיר לך שחלק גדול מהאנשים שהיו מעורבים בכל המהלך הזה של כחול לבן כבר לא איתנו בפוליטיקה, בין אם זה בוגי אלון שהלך בהתחלה עם לפיד, ובין אם זה גבי אשכנזי, שאיכשהו חטף אולי עשירית מכמות האש שחטף גנץ על המהלך. והנה בסוף הוא מגיע לשמונה מנדטים, עבר את הרף הזה, עבר את אחוז החסימה, באמת רוב התחזיות של המומחים והסוקרים והפרשנים הפוליטיים התבדו, והוא לא יכול שלא לייחס לעצמו חלק מהעניין הזה, הנה אתם אמרתם שאני גמור, ובכל זאת I delivered, הבאתי משהו בסופו של דבר, אני חושב שזה ידרבן אותו להמשיך, האם בסוף הוא יהיה ראש ממשלה, קשה לי לראות עכשיו את הסריט שבו זה קורה, אבל מי מאיתנו חזה לפני שנה שבנט יישב בכיסא הזה.
אז בוא נעצור בנקודה הזאת, אנחנו הרחנו קודם לכן את רונן צור, יועץ אסטרטגי, אחראי במידה רבה לעלייתו ואולי גם לנפילתו של בני גנץ. אז בוא נדבר על כמה זמן אתה מכיר כבר את בני גנץ?
אני מכיר את בני גנץ מדצמבר 2018.
צריך לעשות סדר בפוליטיקה כי הכל מסובך, איזה מערכת בחירות זאת כבר?
יוצאים למערכת הבחירות הראשונה בסבב של ארבעת מערכות הבחירות המוכרות והידועות. אנחנו לא מכירים לפני כן, בני גנץ ואני. יש לנו כמה מכרים משותפים. הם יוזמים בינינו פגישה להיכרות.
אז מה הוא סיפר לך בשיחה כזאת?
הוא משתף אותי בהתלבטויות. יש עליו לחץ מאוד כבד להתמודד מצד אנשים שקצת התייאשו מגלריית המנהיגים המוכרת עד אותו זמן.
זה השלב שהוא יושב על הספסל, רוצה כנראה להיכנס לפוליטיקה, אבל עוד לא החליט.
והוא הקים פלטפורמה שאני מניח רוב מאזיננו שכחו, קראו לה חוסן לישראל, וזאת הפלטפורמה הזמנית שאיתה הוא מתלבט לאן פניו. בשלב הזה בני גנץ לא מתמודד לשום רשות ממשלה, למען האמת זה אפילו לא כל כך על האג'נדה הפרטית שלו, ויש לו חלום להיות שר החינוך של מדינת ישראל.
האמת שהוא היה בביקור בארץ כאן תקופה קצרה אחרי שהוא החליט להתמודד, גם פה הוא דיבר על חינוך, דיבר קצת על הצבא, רשות ממשלה כמעט לא הוזכרה.
בדיוק, והשיחה מאוד נעימה, בני גנץ הוא אדם מאוד נעים ו...
ממלכתי ערכי קראת לו.
צ'ארמר, כן, ויש לנו שיחה נעימה. הוא בא עם התחושת שליחות העמוקה שלו ועם כל השיח הזה על ערכים, אני בא עם הציניות של קמפיינר שכבר שמע את המילים הגבוהות ולא תמיד מאמין לכל המאמבו ג'אמבו הזה, אבל מתפתחת שיחה מאוד מעניינת ושיחה ככה עם הרבה חיוכים, ויש גם חיבור אישי, ואז אנחנו מסכמים להיפגש שוב.
זה מועמד מבחוץ, פתאום נראה מאוד מבטיח, המנכ"ל כן, לשעבר, עניין בדיוק, נוכל לפגוש אותו.
נכון.
אבל כשאתה רואה אותו, אתה רואה איזה חומר לראש ממשלה, או שזה מחשבה שבכלל לא חולפת בשלב הזה?
אני מתלבט. אני מתלבט, כי אני לא מכיר אותו באמת. זה לא יהיה הוגן לומר...
אז בוא נדבר על הטוויסט. איך בני גנץ פתאום נהיה כן חומר לראש ממשלה, ונחשב למועמד אפשרי להחליף את נתניהו? מה השינוי שצריך לעבור שם, ואיך אתה עוזר לו בזה?
רוב המועמדים שהתמודדו מהמרכז שמאל לראשות הממשלה לא ראו את עצמם באמת ראשי ממשלה. הם ראו את עצמם מועמדים לצורך המסע ומתן הקואליציוני העתידי עם נתניהו.
טוב, גם בנט לא ראה את עצמו ראש ממשלה, ולפיד אמר שהוא לא מועמד בראשות ממשלה, וראינו איפה זה נגמר.
חד משמעית. אבל אתה יכול לראות שגם בהתנהגות, למשל היום בנט, הרי אחת הסיבות שהוא לא מצליח לעלות מעבר לששת המנדטים האלה, זה כי הוא לא רואה את עצמו עדיין כראש ממשלה. וכשאתה לא רואה את עצמך כראש ממשלה, גם הציבור לא יראה אותך כראש ממשלה. צריך לעשות שינוי פנימי, מנטלי, וזאת עבודה שאם היא לא לקמפיינרים פוליטיים, אז היא לפסיכולוגים.
אז איך גנץ עובר את השינוי הזה? בוא תספר.
אז קודם כל הוא מחליט. וההחלטה הזאת לוקחת זמן. וכשהוא מחליט, הוא נכנס לראש של, אוקיי, אם אני מחליט להיות ראש ממשלה, מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות, כל מועמד לראשות ממשלה, הוא צריך להזיז את ראש הממשלה מכיסאו. בשביל להזיז את ראש הממשלה מכיסאו, אתה צריך להתחיל להתנהל כמו שבנימין נתניהו מתנהל משחר נעוריו הפוליטיים.
להיות קילר.
ממש כך. אתה צריך להחליט לחסל פוליטית כמובן, שלא חס ושלום מישהו יחשוב אחרת, את המועמד שמנגד, אבל למה המושגים האלה חשובים? כי ישראל היא מדינה עם DNA מסוים, מדינה מאוד כוחנית. וכשאנחנו סורקים את גלריית המנהיגים שנבחרו להיות ראשי ממשלה ב-30 השנים האחרונות, נבחרו, לא התמנו עקב קריסה של ראש ממשלה כזה או אחר, אז אנחנו רואים אנשים שהם באמת מאוד כוחניים, הם גם קילרים וגם צ'רמרים. קח את שרון, קח את ברק, קח את רבין, אפילו בגין. אתה יכול לראות אנשים שיש להם את הדימוי הזה שמצד אחד קילרים, ומצד שני הם צ'רמרים בשיח שלהם מול הציבור. הם יודעים לסחוף, הם יודעים לתת תקווה, הם יודעים לבוא עם נוכחות של מישהו שמעביר באופן לא מילולי את התחושה שאפשר ללכת אחריו ולסמוך עליו.
אז ככה גנץ באמת התחיל, גם דיברו הרבה על הגובה, גם הרמטכ"ל לשעבר, סרטון שאתה הפקת עם הרג 1,000 פלסטינים או 1,500 פלסטינים, איש מלחמה, ומשם זה התחיל לרדת.
אז אנחנו נותנים לציבור הישראלי את מה שהוא אוהב אצל המועמדים שלו. מצד אחד, הגובה והשפה ורקות הדיבור, הם שייכים לצד הצ'רמרי של המשוואה. אבל יש המון מועמדים צ'רמרים, הרבה מהם אגב במרכז שמאל. אבל בשביל להשלים את החבילה הזאת של מועמד, אתה צריך גם את החלק של הקילריות, ויש מעט כאלה. לכן הייתה לי מחלוקת עם יאיר לפיד למשל, בביטים ענייניים, אני מאוד מחבב אותו כאדם, הוא אדם באמת מקסים, אבל כשאתה רוצה להיות ראש ממשלה, וכל הקמפיין שלך זה אני לא מועמד לראשות ממשלה, אז...
טוב, הצליח לו, אבל...
הוא עוד לא נהיה ראש ממשלה.
נכון. אז נחזור לגנץ, את הקילר הוא קונה, אבל הוא בעצם לא יכול to deliver? זה פשוט לא עובד במבחן התוצאה?
אז כדי שהוא יתפס קילר, אנחנו באמת מסתכלים על בני גנץ, האם יש מה לתת לציבור הישראלי, שזה גם ייראה אמין ואמיתי, שהדברים ידבקו לדמות שלו. ואז אם אתה זוכר נכון, אז דיברת על כך, אנחנו מפיקים את אותם סרטונים, אגב זה לא היה סרטון אחד, אלא היו 4 סרטונים, אחד מציג את חיסולו של רמטכ"ל חמאס ג'אברי, שנעשה בתקופת בני גנץ. השני זה אותו סרטון שנוי במחלוקת של ספירת גופות מחבלי החמאס, עם הקאונטר שאחר כך אומץ על ידי מפלגות אחרות ועל ידי מועמדים אחרים. והיה סג'איה, אחרי צוק איתן, סג'איה בהריסות, סרטון של רחפן בשחור לבן, שמראה בעצם הריסות של מחנה הפליטים הפלסטיני.
בישראלים באמת קונים את זה? זאת ראו גופות של פלסטינים, מצאו מועמד?
אתה רוצה את התשובה האמיתית או את התשובה הפוליטיקלי קורקט? מה אתה מעדיף? ברור שאמיתית. כן, הציבור הישראלי אוהב את זה. הוא אוהב את זה. הוא לא אוהב לראות גופות של פלסטינים, אבל אין לו שום בעיה לראות גופות של מחבלי חמאס שמאיימים על אזרחים ישראלים. הרי החמאס לא בהכרח, אנחנו יודעים שקוד ההתנהגות שלו הוא לא לפגוע בחיילים או בשוטרים. קוד ההתנהגות שלו הוא גם לפגוע באזרחים ובמשפחות חפות מפשע. והוא מקבל את התחושה שבני גנץ הוא מיליטריסט, שבסביבה הקשוחה מאוד שיש סביב ישראל, אפשר לסמוך עליו. לתוך הדבר הזה אנחנו מכניסים את שלטי החוצות, שאם כל השלטים במערכות הבחירות הישראליות זה כחול לבן, או לבן כחול, או תחלת לבן, או לבן תחלת.
כן.
אז פה בא מנעד צבעים חדש של חקי, צבא, עם סמלים של מגן דוד, שזורים בתוך הכרזות, בתוך השלטים, וחצי פנים, מה שלא היה עד היום, חצי פנים, אותן פנים חרוטות בקמטים, קשוחות, חתוכות בצורה חדה.
אבל עיניים כחולות.
עין כחולה. הכל מעביר מסר תת מודע. ובשלב הזה, כשהקמפיין בינואר 19 הוא באוויר, יש עוד משהו. בני גנץ הוא לא מדבר.
אני מאמין באינטליגנציה של הציבור הישראלי, ואמור לי מהם עמדותיך ואומר לך מה אתה, מי אתה. לא יכול להיות שבא בן אדם ששותק ושותק ושותק. הציבור הישראלי, שנגיד זה פרסונלי, עדיין חשוב לו לראות מה התוכן. אין עטיפה בלי תוכן, וכרגע גנץ הוא עטיפה בלי תוכן.
היה דיון שלם סביב מתי בני גנץ ידבר סוף סוף. כי כל הקמפיין הזה מתנהל תחת אסטרטגיה שהוגדרה על ידי יועציו האסטרטגיים, שמדברים על בני גנץ, אבל לא מדברים עם בני גנץ. והמטרה שלנו, האתגר שלנו, זה לייצר את הגירויים, כדי שאתה ואחרים ידברו על המועמד האניגמטי הזה, והוא לא מדבר.
ואז יש את האירוע המפורסם עם הדגלים, אם אני לא טועה, בגני התערוכה או משהו כזה, הוא יוצא ונחשף ונאום, והסקרים קופצים. סגנון אמריקאי משהו עם אוהדים, באמת דברים שלא נראו בישראל.
אתה לא זוכר סתם את האירוע הזה, כי האירוע הזה היה משול לקפיץ שנדרך במשך חודש ימים.
היה בילדה, ואז זה מתפוצץ.
הוא לא מדבר, ומתי הוא ידבר. אבל בינתיים לא מפסיקים לדבר עליו, כי הכרזה מושכת תשומת לב, והסרטונים מושכים תשומת לב, ואז פיתחנו איזושהי טכניקה של תגובות בשמונה מילים, לא מגיבים ממתי הבחירות של בני גנץ ביותר משמונה מילים. ולמה שמונה מילים? כי שמונה מילים זה חיתוך דיבור צבאי, מאוד קצר, מאוד ממצה. הכל מכוון לכך שיבינו שיש פה מועמד מסוג שונה. והקפיץ הזה הולך ונדרך במשך חודש ימים, וכשאנחנו מרגישים, אנחנו מנטרים את הרשתות החברתיות, שמתחיל כעס על כך שבעצם מה הולך כאן? יש פה מועמד שיופי נו, אבל אנחנו גם רוצים לראות ולשמוע אותו, לא רק...
יאללה, תתקדמו.
חלס עם הקמפיינרים האלה שמוכרים לנו את המועמד בלי שנדע מי הוא ונשמע אותו. כשאנחנו חשים את תחושת הכעס הזו, אנחנו עושים תרגיל קטן ומודיעים על בני גנץ מדבר, אבל בעוד שבוע. כלומר, אנחנו מותחים את העניין הזה עוד יותר. אבל הלחץ יורד כי כבר יודעים שבני גנץ עומד לדבר. והאירוע הזה שאנחנו מכינים אותו בגני התערוכה, הוא אירוע שבאמת נועד להיות שונה מכל מה שנראה, וגם שם יש הרבה מאוד משחק בתת מודע, כי אם תלך עכשיו לאותו אירוע, אתה תראה שהבמה עוצבה, כמו הבמה של כוכב נולד, אותה תוכנית שחושפת בעצם את הטלנטים המוזיקליים של מדינת ישראל.
פוליטיקה כריאליטי.
בדיוק, עם הקהל מסביב. זה בנוי ממש כהעתקה של מה שהציבור, בין אם הוא שם לב ובין אם הוא לא שם לב, קולט את אותו מסר. נולד פה מנהיג.
כאשר אני שכבתי בתעלות הבוץ עם חייליי בלילות חורף קפואים, אתה בנימין נתניהו עזבת את ישראל כדי ללמוד אנגלית ולתרגל אותה במסיבות קוקטייל מפוארות. בימים בהם פיקדתי על יחידת שלדג במבצעים מסכני חיים במדינות אויב, אתה בנימין נתניהו פילסת את דרכך באומץ ובנחישות בין עמדות האיפור באולפני הטלוויזיה. בשעה שאני הכשרתי דורות של מפקדים ולוחמים, אתה לקחת שיעורי משחק בסטודיו בניו יורק. ובלילות המתח והדריכות בהם נרדמתי לשעת שינה חטופה עם מדים ונעליים, אתה בנימין נתניהו חדרת לעמדות המדידה של מעצבי החליפות הנחשבים בעולם ושבת בשלום לבסיסך במלונך היוקרתי. בעוד חודש וחצי נלך כולנו לבחור בין שליט שיש לו אנגלית מבוסטון, איפור כבד וחליפות יוקרה, לבין מנהיגות ישראלית אמיתית, אכפתית, לא מזויפת ולא מלאכותית.
בני גנץ נכנס לנאום הזה עם 11 מנדטים. הוא יוצא ממנו בסקרי דעת הקהל עם 24 מנדטים בין לילה. זה אירוע חסר תקדים בפוליטיקה הישראלית מאז קום המדינה, ובעצם זה מאפשר להקים את כחול לבן, כיוון שהשאר, שאר המפלגות, שאר המועמדים מבינים שנפל דבר, ואין יותר טעם לרוץ בכמה ראשים.
אז בוא נתקדם באמת לחיבור עם יאיר לפיד, איך זה קורה וברגע האחרון?
לחיבור עם יאיר לפיד, אחראית פוליטיקאית, שם בלתי צפוי, אורלי לוי. למה? כי אנחנו מנהלים מסע ומתן לחיבור, להקמת כחול לבן, עוד לא ידענו את השם, אבל מה שלימים הפך להיות כחול לבן. לחיבור הפוליטי אנחנו מנהלים מסע ומתן בשני צירים, אחד עם יש עתיד יאיר לפיד, והשני עם אורלי לוי וגבי אשכנזי. אי אפשר את שניהם, כיוון שהחוק לא מאפשר.
יש את המפלגות שהתפלגו, בדיוק. לא נדבר על זה כרגע.
בדיוק. ואנחנו מנהלים מסע ומתן עד יום לפני סגירת הרשימות. ויום לפני סגירת הרשימות אנחנו מתקדמים במסע ומתן מאוד בשני הצירים. למעשה סיכמנו את המסע ומתן עם יאיר לפיד, וכמעט סיכמנו את המסע ומתן עם אורלי לוי. ואנחנו מתכנסים בשבע בערב במיקסר בגני התערוכה, לקבל החלטה עם מי הולכים. כי בעצם זה יכריע את הפלטפורמה, איך היא תראה.
שמה השיקולים?
השיקולים הם מגוונים, כלומר הם מכימיה אישית ועם מי יהיה יותר נוח וקל להתנהל במעלה הדרך, ועד שיקולים של מנדטים, אבל שיקולי המנדטים הם טריקים, כי אתה לא באמת יודע מה יתפתח למספר מנדטים גבוה ומה יקרוס באמצע. ואנחנו מתלבטים ומתלבטים, ובתשע בערב על מסך הטלוויזיה בחדר הקטן שאנחנו יושבים בו צוות מאוד מצומצם, מספר ממש מועט של אנשים, טלוויזיה מרצדת במיוט, אבל מופיע סטריפ, אורלי לוי עומדת להודיע הודעה חשובה.
יש גם דברים שהם ברמה הערכית, ובן אדם לא יכול לשבת מולי שלוש שעות שבמקביל מתקיים, אתה יודע, מסע ומתן אחר לחלוטין בחדרים צדדיים בסביון, כאשר המפגש הוא אישי בארבע עיניים במקביל. תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
אנחנו שומעים על זה.
אז היא החליטה בשבילכם.
בתשע בערב בטלוויזיה, היא זורקת אותנו.
לזרועותיו של יאיר לפיד.
בדיוק.
בוא נדבר על החיבור שם מההתחלה, לא הייתה אהבה גדולה למרות מה שניסו לשדר, לא?
פוליטיקה זה לא מקצוע לרומנטיקנים באופן כללי, אז אני לא מציע לאף אחד להתאהב בפסדה הזאת, היא אף פעם לא באמת קיימת.
יש איזה סכין שמוחזקת ביד השנייה?
יש סכין ויש הישרדות ויש אינטרסים ומשקעים, וזה אנשים מאוד שאפתניים, עם המון יצרים, שכולם יש להם המון שאיפות והמון יצרים, ובאופן טבעי במערכות כאלה אף אחד הוא לא באמת בן ברית. לאורך כל הדרך. אז אנחנו מזמנים ב-12 בלילה את בוגי, את יאיר לפיד, את גבי אשכנזי. הם מגיעים ב-11 וחצי, 12 בלילה, המיקסר מתפנה מכל יושביו, אף אחד לא יודע, למעט קבוצה מאוד מצומצמת.
אז נוסד הקוקפיט.
אז נוסד הקוקפיט, כן, זאת ישיבת הקוקפיט הלא פורמלית הראשונה. מ-12 בלילה עד 4 וחצי לפנות בוקר, הם מנהלים דיונים על היכולת לבנות את המסע המשותף הזה, יש בו עליות ומורדות, ואנחנו בארבע וחצי, בעצם ארבע וחצי, חמש לפנות בוקר, האירוע הזה מסתיים בהצלחה, ובשש בבוקר בעצם מוכרזת כחול לבן.
לכל אחד מאיתנו יש אגו, לכל אחד מאיתנו יש סדר יום, אבל כשראינו את המדינה, שכל כך יקרה לנו, נקרעת לגזרים, שמנו את האגו בצד. גיבשנו סדר יום אחד, הקמנו תנועה אחת.
האם אפשר להכריז על הרגע הזה כרגע גם שהגעתם לסי ומשם מתחילה הנפילה של בני גנץ, או שזה מוקדם מדי?
ממש לא. הנפילה של בני גנץ לא מתחילה שם. את הבחירות האלה, בני גנץ מסיים עם 35 מנדטים. מספר שבמחנה המרכז שמאל לא ראו אותו הרבה מאוד שנים, אני חושב שמ-92 לא ראו מספרים כאלה, והוא שובר בעצם הרבה מאוד תקרות בדרך, אבל אין הכרעה. כלומר, לא גנץ יכול להרכיב ממשלה, ולא נתניהו יכול להרכיב ממשלה.
הולכים לעוד בחירות.
וגם אז
אין הכרעה.
הכרעה, אבל יש בו הכרעה מסוג אחר.
שבני גנץ נשבר.
שהקורונה נכנסת לחיינו. כשמסתיימות הבחירות ב-10 למרץ, נדמה לי, 10 ימים או שבועיים, אנחנו כבר בממשלת מעבר של שנתיים בעצם, ממשלת המעבר מכריזה על הגבלות תנועה של 100 מטרים. כולנו זוכרים, זה לא כזה רחוק.
מהבית, יש את הסגר האמיתי שכולנו זוכרים אותו.
לראשונה, האנושות כולה, לא רק מדינת ישראל, נכנסת לסגר.
זה אחרי, אגב, נזכיר מערכת בחירות הכי רוויית מתחים והדלפות, וישראל בחר, וכל הדברים נכון. האלה, הטלפונים, המאהבות, כל הדברים שצצו באמצע.
כן, ואנחנו מתכנסים. יום אחרי הגבלות התנועה, כדי לקבל את ההחלטה, ויש התלבטות מאוד מאוד גדולה. בין בני גנץ לבין נתניהו, יש משקעים עמוקים מאוד. ומצד שני, הקורונה היא אירוע שאפשר לדמות אותו לאווירת מלחמת עולם.
יאיר לפיד, אבל שהיה פה בפודקאסט, אמר שברגע שהוא ראה את בני גנץ הולך את בנימין נתניהו, הוא לא הצליח להבין מה קרה שם, התקשר לאחותו הפסיכולוגית, שאולי הסבר מהעולמות האלה.
זה היה באוויר שלוש מערכות בחירות. אני מודה, אני חשבתי שהרגנו את זה מטעמים ערכיים.
אז מה קרה לבני גנץ?
אני לא יודע, אני יכול להגיד לכם דבר אחד, הטלפון הראשון שעשיתי, יש המון אנשים שהם גם שותפים שלי וגם יקרים לליבי, אבל היה דווקא לאחותי, אחותי פסיכואנליטיקאית, אמרתי, מרבי, הייתי באירוע מהתחום שלך, לא מהתחום שלי. זהו.
ומה היא אמרה?
ניתחנו את זה ביחד, זה פשוט, אני ראיתי קריסה מתחת תחת לחץ, עכשיו אני מבין את הלחץ. זה מלחיץ, זה גם לבני, גבי, זה שדה חדש. מצד שני, זה המבחן. המבחן שלך, איך אתה עומד בלחצים. פוליטיקה היא מלחיצה.
לך זה לא היה נראה אז מוזר?
לא. לא. התשובה של יאיר לפיד נשמעת לי מוזרה. כי אני יכול לומר לך שמנהיגים נדרשת מהם התנהגות שונה מרוב בני האדם. רוב בני האדם יכולים להסתפק בלבוא ולומר, שמע, לא נראה לי מה שזה, אז אני לא עושה את זה. אבל מנהיגים לא יכולים להרשות לעצמם, כיוון שהעול האחריות לקיום חיים מוטל על כתפיהם, ממש לקיום חיים, בין אם זה באירועים ביטחוניים או באירועים רפואיים, כמו שראינו.
טוב, אבל ההליכה עם נתניהו בדיעבד, אפשר להגיד שהייתה טעות של בני גנץ. אתה לא חושב כך?
לא.
אז מבחינתך עשה בשכל, היה צריך ללכת עם נתניהו, הוא הלך, שילם על זה מחיר, אבל מחיר נסבל.
בבוקר שאחרי אותה התייעצות, נתניהו וגנץ נפגשים לראשונה באופן חשאי. הם נפגשים ויש ביניהם פגישה קשה מאוד. קשה מאוד. אבל הקושי הבין אישי מוסת הצידה בשלב מסוים לטובת ההבנה שצריך לעשות פה משהו, כי יש מדינה גם, כאילו עם כל הכבוד לכל אחד, והיצרים האישיים שלו והתענוגות והרצונות, יש גם מדינה.
וגנץ מאמין לנתניהו?
בינתיים עוד לא מאמינים לכלום, כי רק מדברים, זו שיחה ראשונה.
לא, אבל עדיין יש יחסי אמון מסוימים, אם אתה פוגש שקרן הרבה פעמים, אז אתה
לא מאמין לו.
שהוא ישקר.
נכון, אתה לא מאמין לו. ומתחיל מסע ומתן. אגב, המסע ומתן מתנהל כשכחול לבן כבר התפרקה, כיוון שלפיד לא היה מוכן למסע ומתן, גנץ היה מוכן למסע ומתן, אשכנזי היה מוכן למסע ומתן, וכחול לבן התפרקה.
גנץ לדעתך האמין שהוא יהיה ראש ממשלה, או שזה היה נשמע לו עדיין איזשהו חלום שאולי יקרה, אולי לא יקרה? כי לפחות התפיסה הציבורית זה שהוא היה פטי מאמין בשלב הזה.
תראה, אחרי שלושה סיבובים של בחירות, שבהם אתה מקבל אמון ניכר מהעם, אתה כן מאמין שאתה ראוי להיות ראש ממשלה, וזכאי להיות ראש ממשלה.
אבל אתה עדיין גם מכיר את אותו נתניהו שיושב איתך בחדר, ואתה יודע מה קרה בפעמים קודמות לאנשים שהוא הבטיח להם דברים.
אני רוצה להגיד לך משהו שאני חושב שלא תאהב. נתניהו לא אשם בזה שגנץ הוא לא ראש ממשלה. כי כשאתה מתנהל מול יריב, הציפייה הרומנטיקנית הזאת, שהוא ידאג לאינטרסים שלך, עליי היא לא מקובלת.
לא ככה עובדים פוליטיקאים.
נכון, אני לא מצפה. ולכן המשימה של נתניהו היא לפגוע בגנץ, והמשימה של גנץ היא לא לאפשר לו את זה, ולפגוע בו במידת הצורך. כי אם אני מחר מתמודד ויש יריב מולי ואנחנו חותמים על הסכם, אז עם כל הכבוד ליריב, אני לא סומך עליו שהוא יבטיח את זכויותיי. אני דואג לזכויותיי. ואם זכויותיי לא הובטחו, זה כישלון שלי.
אז איפה הטעות של גנץ? אתה אומר שעצם ההליכה עם נתניהו לא הייתה טעות, אז מה כן?
אז מי למד מהדבר הזה? מי למד מטעויותיו של גנץ? דמות פוליטית אחרת, קוראים לה יאיר לפיד.
בהסכמים בנט.
בדיוק. ואז מה הוא עשה?
שגם אם התקציב לא עובר, הוא יהיה ראש ממשלה.
אני ראש ממשלה. יאיר לפיד למד ואמר, ראיתי מה עשו, ואני לא מוכן להאשים אחר כך את בנט, שהוא לא קיים את ההסכם, הוא לא בסדר, ככה לא מתנהגים, זה לא יפה, בפוליטיקה גם צריך. כל הבחיינות הזאת היא לא מתאימה למנהיגות. אני באופן אישי סולד ממנה. אני חושב שמנהיגים צריכים להיות אנשים שיכולת העמידה שלהם, גם במצבי כישלון, היא יכולת עמידה מוצקה. נכשלת, זה בסדר. כולנו אנשים שבדרך כשלנו, למדנו, והצלחנו אחר כך לפרוץ תקרות ולנפץ סקירות שחסמו אותנו. אגב, לכל אלה שביש עתיד מפנטזים על הרגע הזה, צריך לזכור שבחקיקה אפשר גם לבטל את זה.
לא היית שם את הכסף שלך על זה שהוא יהיה ראש ממשלה.
אבל זה נכון מה שלפיד עשה. בלעגן את הדברים למקסימום, הוא לא יכול למנוע חקיקה שתבטל את ההסכם הזה.
אז אתה רוצה שבני גנץ פשוט לא פוליטיקאי משופשף, ולפיד פשוט הרבה יותר מתוחכם?
בניהול המסע ומתן הקואליציוני, זה היה הפגם המרכזי שדפק את בני גנץ. אבל אחר כך היה עוד משהו שדפק אותו. כשהממשלה הזאת יוצאת לדרך, ממשלת האחדות, היא בנויה על שני משקלים שווים. אלה שתי נוסעות מטוסים.
הפריטטיות המפורסמת, כן. שקרסה מאוד מאוד מהר.
ושתי נוסעות המטוסים האלה מחליטות לפרק זמן מסוים לקשור קבל ביניהן ולשוט ביחד לעבר חוף המבטחים או הנמל הבא. והציפייה של האנשים שתמכו בנתניהו זה שהוא יגן על האינטרסים של המחנה שלו, יילחם עליהם, יעמוד על העקרונות, לא יסתה. והציפייה של מחנה, מרכז שמאל, שתמך בבני גנץ, אגב 70% מבוחרי כחול לבן תמכו בכניסתו של בני גנץ לממשלת האחדות. את זה נוטים לשכוח, אבל הייתה תמיכה רחבה מאוד בציבור לכניסתו של גנץ, בגלל הקורונה. התמיכה הזו, אם אתה רוצה לבדוק איפה התחילה הבעיה של בני גנץ, התמיכה הזו הולכת ויורדת.
ככל שמרגישים שנתניהו יותר מרמה אותו.
ככל שמרגישים שנתניהו עומד על עקרונותיו, ובני גנץ
ישן.
מוותר. ואחר כך עוצם עיניים, ואחר כך מתקפל. וככל שהוא מוותר ומוותר ומוותר, ונתניהו מתקשח ומקשיח ומקשיח ומקשיח, התמיכה הזו הולכת ויורדת.
אז אותה קילריות מפורסמת שדיברת עליה בהתחלה, אולי זה היה פייק, משהו לא קיים שבניתם, מכרתם את זה לציבור, והוא לא יכול היה לספק את זה, וזהו, זה הסיפור.
אתה שואל אותי שאלה באמת מאוד מאוד קשה. אני רוצה לומר לך שאני לא מסכים, אני לא מסכים, אבל אני חושב שגנץ מוטלת עליו, אתה יודע, אני מרגיש מאוד משוחרר, לא דיברתי עם בני גנץ מחודש אוקטובר שנה שעברה, אנחנו לא בקשר.
נגמר ברע?
לא, לא, אתה יודע, כל אחד בחייו ובענייניו, יש הערכה הדדית, אני בטוח, אבל על בני גנץ מוטלת חובת המנהיג לייצג את הציבור שלו, ואם אתה נאלץ להתקפל, וזה קורה בפוליטיקה, אתה חייב להסביר שהתקפלת לטובת שימור ערכים מסוימים, אבל זאת לא הולכת להיות ההתנהגות הקבועה שלך. זה בסדר להתקפל. לפעמים אין ברירה. כל אחד מאיתנו בג'וב שלו לפעמים מוריד את הראש, כי המציאות יותר חזקה. אבל אתה לא הופך את הורדת הראש למדיניות. ובני גנץ ויתר כי הוא חשב שאולי תהיה לזה הערכה בציבור שהוא מקריב, אבל אין הערכה בישראל להתקרבנות, וישראלים לא אוהבים מנהיגים מתקרבנים, הם אוהבים מנהיגים ומנהיגות שעומדים על שלהם.
אז מבחינתך הסיפור של גנץ זה סיפור החמצה?
נכון להיום כן.
השבוע יכול היה להיות ראש ממשלה.
נכון, השבוע יכול היה להיות ראש ממשלה, אני חושב שהוא עדיין חי, הוא חי בתחושת פספוס, כלומר...
גם חי פוליטית, אגב, לא מת ברגע האחרון, היה מתחת לאחוז החסימה, הצליח בסוף כן להיכנס לכנסת.
כן, כן.
והאימור שלך יכול להיות שגנץ עוד יהיה ראש ממשלה, או שזה גמור ולא יקרה אף פעם פוליטיקה, לא חוזרת על אותן טעויות?
תראה, אי אפשר לשלול את זה תיאורטית. אבל הוא יצטרך לעשות מטמורפוזה בפעם השנייה. האם הוא יודע לעשות מטמורפוזה בפעם השנייה? שאלה טובה.
שמה, להחזיר לו את הקילר אינסטינקט, או שזה כבר עבוד, לא כדאי להתמקד בזה?
חדש את האמון של הציבור בו כמנהיג שיכול לסחוב את המדינה הזו על גבו, ויש לו גם את תעצומות הנפש. תעצומות הנפש אין לכל אחד.
ולגנץ יש את האנרגיה או הרצון לזה, או שהוא כבר ספק מספיק?
אני לא יודע להגיד לך היום, אני לא פגשתי אותו כבר, באמת לא פגשתי אותו שנה. אני לא יודע להגיד לך, כי לא כל דבר שנכון ללפני 3 שנים או 2 שנים נכון להיום, אין לי מושג. אבל כשאני מסתכל על בן אדם שמבקש שאבנה קמפיין שהוא לוקח על עצמו את המסע הזה, אז הוא צריך לדעת לעמוד בלחצים, והוא צריך לדעת לעמוד במתקפות, והוא צריך לדעת להתמודד בו זמנית עם אין ספור זירות כלכליות, משטריות, ביטחוניות, בריאותיות. לא כל אחד מסוגל.
טוב, יכול להיות שהוא גם מבין שהוא לא יכול. כל התשובות שאמרת, פשוט הוא לא מסוגל.
זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע להגיד לך בשמו. יש מנהיגים שבאמת בסודי סודות אומרים לנו באוזן, תשמע, אני מתמודד, אבל אתה שואל אותי בתוך תוכי, אם בא לי לקחת את הדבר הזה, אני מת מפחד. זה אנושי, ויש מנהיגים שאפשר לתת להם קרדיט לפחות על זה שהם מכירים במגבלות של עצמם.
רונן צור, תודה רבה.
תודה ליאור.
עמוס הראל ונועה שפיגל, אנחנו חוזרים אליכם, אז היועצים הפוליטיים האלה, נכון שהם לוקחים הרבה קרדיט, אבל כן עושים משהו, או שבסוף הכל מילים?
ברור שהם עושים משהו, אני חושבת שאחת הבעיות אולי בפוליטיקה הישראלית זה זה שמרוב יועצים כבר לא רואים את הים. בואו נחזור באמת למה שדיברנו עליו קודם, כל הקונסטרוקציה הזאת של הקוקפיט לדוגמה, שזה היה יאיר לפיד וגנץ.
ניסו לשדר אידיליה ומשהו מאוד רציני.
לצופה מן הצד שאולי טיפה, אתה יודע, מכיר את המהלכים שמאחורי הקלעים, זה היה נראה כמו הינדוס שאשכרה מישהו ישב וצייר איך זה צריך להיראות. אני מזכירה לך תמונות כאלה של 4 עומדים ומחבקים אחד את השני ומדברים איתו.
או איזה חומוסייה יושבים סביב השולחן.
אתה יודע, התדמית היום זה משהו שהוא נורא חשוב. דיברנו קודם על הבייס של גנץ.
יש בכלל בייס?
זאת שאלה טובה, כי אתה שואל היום מה ההבדל בין הבייס של גנץ לבייס של מפלגת העבודה. הם הרי פחות או יותר אותם אנשים. אז מה בסוף גורם לבן אדם ללכת ולהצביע לזה ולא להצביע לזה? הרי אנחנו בעידן שבו מצעים של מפלגות זה דבר שאף אחד לא יותר מדי קורה. הליכוד, אני מזכירה לך בכלל, לא טרח להוציא מצע. היינו ב4 מערכות בחירות ברצף של 2 שאף אחד כבר לא ידע מי אומר מה. מה שנשאר בסוף זה התדמית, ומי שמצף את התדמית זה יועצים. אין מה לעשות.
וגנץ הוא הביטחוניסט, הממלכתי, עיניים כחולות.
הרביניסטי, הישראל הישנה והטובה, שירה בציבור, ומה שהרבה מאוד אנשים רוצים לראות. אגב, לא בהכרח בציניות, זאת אומרת, יש שם גם משהו מרענן ונחמד, כי חלק מהאג'נדה של גנץ זה ממלכתיות, שזה משהו שלחלוטין נעלם פה בשנים האחרונות, ויש משהו, אתה יודע, אם ננקה רגע את הציניות, שטוב לראות אותו.
אני עוד רוצה להעיר משהו בהקשר הזה ולהצטרף לג'יהאד שמנהל עמיתנו חיים לוינסון בעניין הזה. הנוכחות האינסופית של יועצי תקשורת בכל מקום. פה אתה עושה רעיון עם רונן צור על משהו שהוא בו שחקן מרכזי, נראה לי לגיטימי לחלוטין. העובדה שאתה לא יכול לפתוח תוכנית אקטואליה בטלוויזיה, בערוצים של 12 ו-13, בלי להתקל בשניים שלושה יועצים, יועצי תקשורת, יועצים אסטרטגיים, יועצים פוליטיים, שאתה אף פעם לא יודע מה האג'נדה שלהם.
מי משלם להם,
איזה חוזה הם רוצים בתור החוזה הבא שלהם, והם מתקבלים כבאמת כמלכי הפרשנים, כבר הם מעמידים לפעמים בצל את הפרשנים הפוליטיים של אותם ערוצים. אני לא צופה הרבה בדברים האלה, בדרך כלל אני מחבק כשאני רואה את זה, בעיניי זה מאוד מאוד מטריד, כי אתה צריך כל הזמן לשבת ולנסות לחשב מה האינטרסים, מי משחק פה איזה תפקיד ומטעמי הוא פועל. דבר אחד הוא כמעט בטוח, אין שום דבר ענייני בטענות שמעלים.
הבעיה העיקרית היא שאתה ואני יושבים וחושבים מה האינטרסים מאחורי זה, אבל הקהל הממוצע שיושב מול תוכנית הטלוויזיה ורואה את היועצים יושבים על אותו תקן של פרשנים ושל עיתונאים ולא בהכרח יודע להבדיל, זאת הבעיה, כי בסוף האזרחים מקבלים אינפורמציה שהיא מוטעת לחלוטין מגוף תקשורת שאמור להביא חדשות. הערבוב הזה שקרה בין הכל להכל, בין עיתונאים לסלבס, ליועצים
ש... צריך למלא זמן מסך.
נכון, צריך למלא זמן מסך, ובסוף כולם יושבים וכולם באותו סטטוס, והאזרח הפשוט לא באמת יודע להבדיל מה ההבדל בין מה שאמרה עכשיו גמנית שוואטאבר, או הדוגמן, או יועץ תקשורת, או פרשן שעובד 40 שנה בתור עיתונאי וקרא את השטח עם רגליו, ובסוף בסוף זה בעיה נורא נורא גדולה, כי הקהל מקבל אינפורמציה מעוותת, והתקשורת מפספסת את העבודה שלה.
כשאנחנו מדברים על תדמיות, ורונן צור מדבר על זה שצריך היה לבנות את גנץ בתור קילר, קילר ממלכתי. זה משהו שעבד תקופה ואז קרס? בכלל הציבור הישראלי רוצה קילר?
זה משהו שבמגרש הזה של השמאל מרכז דנים בו עוד מתקופת רבין. גם רבין שידר את אני אהיה חזק מול הערבים, ואתה זוכר את הנאום של אני אנווט מיד אחרי שהוא נבחר ומנצח שמיר בבחירות 92. אז זה תמיד החיפוש הזה של השמאל אחרי הגיבור החדש, הגיבור מדהים. בעצם הימין כמעט נגמל מזה לחלוטין. יכול להיות שיוסי כהן איפשהו יהיה על המשבצת הזאת בליכוד בעתיד, אבל אתה לא רואה גנרל אחרי גנרל פושט את המדים ונקלט בליכוד. דווקא לשמאל יש אובססיה בהקשר הזה. אני לא יודע כמה סקרי עומק הם עושים וכמה זה עוד רלוונטי לקהל צעיר יותר שאולי מצביע מרכז ושמאלה. יכול להיות שבקרב הציבור הוותיק יותר, כשיש את הסימן שאלה הזאת תמיד לגבי מידת הפטריוטיות, אז אני הרגתי כך וכך מחבלים, יכול לחשב לך כנסיבות מקלות שעשויות לזכות אותך בעוד קולות. יש לי חשד שחלק מזה זה הנחות יסוד שבעצם לא נבחנו כבר שנים.
בוא נדבר על גנץ כשר ביטחון, מה האתגרים שלו אחרי שהוא השיג את הפנסיות והתחילו להתכונן לאיזה משהו לא ברור עם איראן?
תראה, מעניין לראות איך הוא מיישר קו כמעט לחלוטין עם רמטכ"ל כוכבי. השניים האלה עובדים ביחד בעצם הרבה הרבה שנים, עוד מחטיבת הצנחנים, ובשלב יותר מאוחר כוכבי, שהוא איש מאוד מאוד דומיננטי בתוך המערכת, היה ראש אמן תחת הרמטכ"ל גנץ. ראית שגם בהקשר של הפנסיות הם עבדו כאיזה כוח משימה עם שני גופים.
עובדים.
כן, והשיגו את מה שרצו, חטפו הרבה. התזה שלי ש... כוכבי ידע לתוך מה הוא נכנס, זאת אומרת שהוא עשה שיקול מראש, הבין שהוא יחטוף פה בציבור, הוא חטף
כן,
אגב הרבה גם
שיהיה.
מצד ימין, כן. אבל מול הקהל העיקרי שלו, אנשי הקבע, הוא היה חייב לעשות את המהלך, היו גם שאלות אחרות של תקציב, בסך הכל הם קיבלו הרבה יותר תקציב ממה שאני ואחרים חשבנו שיקבלו אחרי הקורונה, אחרי משבר כלכלי כל כך חריף, היה שם, חלק מזה קשור באמת בכוח של גנץ, כיוון שהקואליציה תלויה בו, הם לא רצו להרגיז אותו, ולכן ליברמן, בנט ואחרים זרמו איתו. אנחנו נצטרך לראות מה קורה עם הסיפור האיראני, נדמה לי שיש פה פער מסוים בין בנט לגנץ, שעוד יתברר בהמשך.
שמה הוא?
בנט הולך על קו מינוס דיבורי השואה. אין לנו לא נאצים ולא מינכן ולא 38, אבל בסוף הוא לא מאוד רחוק ממה שנתניהו אומר.
והתנהלות מוזרה מול האמריקאים.
כן, ראינו את זה השבוע עם רוב מלי, אבל יש פה עניין עמוק יותר. בנט יצטרך מתישהו להגדיר את הלגאסי שלו, את המורשת שלו לשנתיים הקרובות. אז רבים מאיתנו יאמרו, זו בדיוק הממשלה שצריך עכשיו, והיא צריכה סוף סוף לטפל בכבישים ובפקקים הנוראים, ובמצב הנוראי של מערכת החינוך ובפשיעה בנגב. ואחרים, אולי גם חלק מיועציו, יגידו לו, תשמע, אתה בסוף תיזכר בהיסטוריה כאיש שהביא או לא הביא על ישראל את הגרעין האיראני, ואולי אתה זה שצריך לנקוט פעולה. שם אני חושב שלניסיון של גנץ, להיסטוריה, לרקע שלו וגם למעמד שלו, יכול להיות משקל מסוים. אנחנו נראה גם כמובן מה קורה מול הפלסטינים. ראה רק הבוקר הכותרת הראשית בארץ של יונתן ליס, שמדברת על כך שגנץ, באמצעות ראש האגף המדיני במשרדו, זוהר פלטי, פועל כדי להביא עוד כסף לרשות הפלסטינית, לשכנע מדינות תרומות, להביא הרבה יותר כסף לעזרת הרשות, מפני שאחרת יש מצב שהשלטון של אבו מאזן מתמוטט, וזה כמובן יקרין עלינו הרבה יותר מכל מיני דיבורים רחוקים על מלחמה אפשרית בעתיד או עם חיזבאללה או אפילו עם איראן.
נועה, בוא נסיים מהפוליטיקה, אז פה באמת כל הזמן דיברו על גנץ בתור מי שעלו למוטט את העסק, ואז זה נרגע, מצאו אנשים אחרים שיכולים למוטט את העסק, וזה נראה יחסית יציב, לא?
כל אחד יכול למוטט את העסק בכל נקודה, ולאף אחד אין אינטרס לעשות את זה, זה מאוד פשוט. כשאתה יושב ומדבר עכשיו עם כולם באחד על אחד, אתה מבין, הם יודעים שאם עכשיו מפרקים את העסק, הם יוצאים נפסדים. אנחנו לא במצב שבו נתניהו נעלה מהזירה, הוא עדיין יהיה ממשי אם יש עכשיו עוד בחירות, ומעבר לזה, הם כולם במצב מאוד מאוד רגיש. אתה יודע, אנחנו מקבלים, אני חושבת, בערך 3 פעמים ביום, בייחוד בימים שהכנסת עובדת.
משבר בקואליציה.
משבר בקואליציה. המשברים האלה הם קיימים, הם נכונים, אבל הם גם נפטרים נורא נורא מהר, כי לאף אחד אין אינטרס לפרק את החבילה, לא לילד שקד ולמנצור אבס על חוק החשמל, וגם לא על מפלגת העבודה ולבני גנץ על עניין הארגונים או whatever. לא כדאי להם לפרק, כי כולם יצאו נפסדים במצב כזה, ולכן, למרות שזה נראה כאילו משבר עודף משבר, בתכלס זה הרבה משברים שנועדו כדי שאנשים ישיגו את האינטרסים שלהם בתוך המערכת, והם לא באמת הולכים לפרק את החבילה.
אז כמעט 50 דקות דיברנו על בני גנץ, לא הספדנו אותו, עוד צריך להמשיך לעקוב?
הוא כמעט הלך, ובאמת זה מאוד מפתיע המצב שנוצר פה. אני חושבת גם שנורא קשה לחזות עכשיו מה יהיה. אנחנו נמצאים קצת יותר מ4 חודשים אחרי כינון הממשלה החדשה הזאת, אחרי באמת שנים של שלטון נתניהו. הכל חדש, הכל לא ברור, ויש פה באמת משהו חדש שגם הציבור בישראל עוד לא יודע להקל אותו, כי הוא התרגל קצת למצב הקודם שבו באמת אנשים באו לפתור בעיות שקיימות בחיי היומיום שלנו, ולא
לריב אחד עם השני.
בדיוק, לא רק לריב, וזה מצחיק, כי השיח הזה נמשך כל הזמן, תשים לב לקמפיין האחרון שהיה לפני העברת התקציב, על כל נושא רע"מ, תומכים בחמאס, וכל הדברים שהפיצו וכולי, ולעומת זאת, ביקום המקביל והאמיתי, וזה שקובע, מתנהלת כאן ממשלה, וועדות בכנסת שפועלות ומעבירות, ומנסות לעצב פה את המציאות של האנשים, והציבור בישראל צריך להתרגל גם לזה שחזרה, שעובדים פה בשביל זה, וגם גנץ, הוא אמנם נמצא בפוליטיקה כי הוא רוצה להיות ראש ממשלה, אבל בינתיים הוא גם עושה. הוא שר ביטחון והוא לא סתם שר ביטחון, ונכונו לנו עוד הרבה הפתעות, והוא לא הולך להיעלם בקרוב, להערכתי עד צנועה.
נועה שפיגל, עמוס הראל, תודה רבה.
תודה.
תודה.
כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, דן ברומוב, מאיה בן ניסן היו לסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.